נפגשים בראש חודש אייר, בית אייר, יותר נכון, מתחילים את זמן קיץ, ואני רוצה לפתוח היום בשבוע הראשון בפרשת השבוע לזמן קיץ, תשנ"ט. אנחנו בערבו של יום הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל ועל כל שורותיהם מלפני קום המדינה, הגנה, אצ"ל, לח"י וצבא ההגנה לישראל, וגם ערב יום הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה, השם ייקום דמם. אנחנו נדבר היום על שני נושאים, אחד פרשת השבוע ובשיעור הבא הנושא של יום הזיכרון, כדי שקצת נקבל זווית של ראייה כלפי הימים הללו. ומחר בעזרת השם נדבר גם על יום העצמאות כאן. אנחנו בפרשת השבוע שלנו, כפי שאתם רואים במקום מספר אחד אצלכם, מכירים את מה שכתוב, כי מי שנוהג לספור ספירת העומר מדי ערב, גם בנוסח המקובל על עדות אשכנז וגם בנוסח המקובל על עדות המזרח, השפה דומה ביותר, כי זה פסוק מן התורה. בפסוקים מן התורה אין שינויים. וכך אנחנו מוצאים, וספרתם לכם ממחרת השבת, מקום מספר אחד אצלכם, יום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, להקרבתם מנחה חדשה לשם. לפי הפשט, אם אנחנו מתבוננים בפסוקים, אנחנו רואים שיש קשר בין קורבן העומר, שמקריבים אותו ממחרת הפסח, לבין קורבן שתי לחם שמקריבים בשבועות. כי הנה בואו נסתכל בפסוק, וספרתם לכם ממחרת השבת, יום אביאכם את עומר התנופה, כלומר קורבן העומר. ואז בסוף, בפסוק האחרון, ט"ז, כתוב עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. כלומר יש לנו פה שני קורבנות, אחת בפתיחה של תחילת דרך ספירת העומר, זה קורבן העומר, ובסיום שתי הלחם בחג השבוע. ובאמת בספרי הזוהר ובספרי המקובלים יש הסבר לקשר הזה בין שני סוגי הקורבנות, שבידוע הקורבן שמביאים מיד במוצאי חג הפסח, קורבן העומר הוא משעורים, הוא באופן עקרוני מאכל בהמה, לבין הקורבן שמובא בשתי הלחם בחג השבועות, שהוא מחיטה, שהוא מאכל אדם. אבל אני לא רוצה להתייחס אלא לנושא אחר, לא על פי הקבלה ולא על פי הזוהר, אלא במקור מספר 2 שנמצא לפניכם. במקור מספר 2 לפניכם כותב הרב דסלר. הרב דסלר בא על מכתב מאליהו, כותב, ושימו לב בפנים, הקשר בין ספירת העומר לבין מתן תורה הוא למעשה דומה מאוד לרעיון שמופיע בזוהר, והזוהר משווה את הימים הללו לימים שבה האישה מוצאת את עצמה שהיא נמצאת במצב של נידה, מצב שבו יש מהלך של ניקיון, כאשר הגוף מתנקה מאותם, נקרא לזה, יכולות ההולדה שלא באו לידי ביטוי, ומתכונן לקראת מחזור חדש של יכולת הולדה. ולכן תסתכלו מה שכותב פה הרב דסלר, רק לפני זה נקדים. בספרים הקדושים יש רמז על הקשר בין שיבת ספירת השבועות הללו ובין ספירת שבעה נקיים, שאישה יושבת ולמעשה ממתינה לטהרתה. המספר 7 אומר לכולנו אולי שהוא בא אחרי יום הולדת של גיל 6. אחרי 6 בא 7. אבל המספר 7 יש לו משמעויות רבות ביהדות. הראשון שבהם זה שבת ראשונה בעולם, שבת קודש לאחר 6 ימי הבריאה. ושבע שבתות זו השמיטה, וכולי וכולי. המספר 7 גם משמש כיום יציאה לחופש, של עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. לומר, גם כן, גם שנה השביעית זה שבתון למועיל. כלומר, זה שנה שיש בה מיוחדות בכל היבט. לא רק בשינוי מהותי של מציאות החיים, אלא גם בשינוי פנימי עמוק. ולמעשה מי שרוצה יכול לעיין בזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, פרשת אמור, בדף צדיק ח', יש שם גם ראיה מאמנה, אבל הרעיון המרכזי של בניין הרוחניות, יש לנו דבר מאוד מעניין. אני אנסה להסביר את זה באופן פשוט שמובן, למרות שהמקום הוא בדברי המקובלים. האדם כידוע מורכב מהחלק המרכזי והחשוב ביותר שלו שנמצא על הכתפיים, וזה הראש.
אבל בלי הראש, בלי הרגל
ראש לא חותר. יפה. החלק הבא שמהווה למעשה את הגוף, מה שנקרא לו, זה מהכתפיים עד הרגליים. כי בחלק הזה יש לנו את הידיים, יש לנו את הלב, ויש לנו את הריאות, ויש לנו את האיברים הפנימיים. ולמעשה רוב האיברים של האדם נמצאים בגוף. ולאחר מכן הרגליים שנושאות את כל המבנה הזה. כלומר, החלוקה הזו אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. הראש בפני עצמו, אחר מכן החלק המרכזי, שהוא האמצעי, והחלק התחתון שני זוג הרגליים שלנו. אבל כולנו יודעים שבתוך הגוף הזה שיש מן הכתפיים עד הרגליים, יש הרבה איברים. יש בגוף האדם רמח איברים ושסה גידים. זאת אומרת שלמעשה יש חלק מרכזי שמכיל את רוב רובו של גוף האדם. זה מן הכתפיים ועד הרגליים. זה מכונה בשפת הספרים הקדושים, זה מכונה מקום שבע הספירות. ספירות משמעותן יכולת הנהגה, הנהגות. ואז כולנו מכירים את השיר שאוהבים לשיר בחג הסוכות, אם זה בסוכה או אם זה בטיול, אברהם אבינו איש חסד, יצחק בגבורה, יעקב בתפארת וכו'. נכון, מוכר? מוכר לכם, רבותיי? לא שמעתי, מוכר? מי שלא מכיר, שילמד. אבל הם מכונים שבעה ספירות. אבל השבירה ספירות הללו נמצאים איפה? בחלק של הגוף. כלומר, מן הראש ולמטה. אז יד ימין מסמלת את אברהם אבינו, חסד. יד שמאל מסמלת את יצחק אבינו גבורה וכולי, אז זו הדרך. אם כן, תסתכלו עכשיו במקום מספר 2 בדברי הרב דסטר. אומר הרב דסטר, וביאור העניין הוא שטומאת הזיבה עניינה חטא בדקות. תמוזה, אישה עכשיו יש לה מחזור, זה חטא? איזה חטא? זה טבעי. זה קורה אצלה באופן טבעי, ולא רק שזה קורה באופן טבעי, זה לטוב, כי היא צריכה להתכונן ללידה מחודשת, להיריון מחודש, במידה וזה אכן ייקלט. אז מה פתאום אומר המהר"ל ואומר הרב דסלר, שיש פה איזה סוג של חטא דק, והיא שרה על ידי תשובה. כלומר, על ידי תשובה, החטא הדק הזה למעשה מתנקה. ועל כן צריכה שבעה נקיים. כי דרך החיזוק שמתרפא במשך זמן, כלומר, אדם שרוצה להתחזק במהלך מסוים, בעניין מסוים, צריך לפחות לעמול עליו, לפי דברי הרב דסלר, שבעה ימים, שבוע, להתמיד בעניין מסוים שהוא רוצה לתקן. כי אז זה הופך אצלו להיות באמת משהו שהוא שינוי אמיתי.
גם אם זה לקום בבוקר?
גם אם זה לקום בבוקר. ועל כן צריכה שבעה נקיים כדרך החיזוק שמתרפא במשך הזמן. על כן מי שמבקש לצאת מטומאה לקדושה, צריך לביקורת ממושכת ומוכפלת שבעתיים. כלומר, אדם שרוצה לשנות את מיקומו הרוחני מטומאה לקדושה, צריך באמת עבודה כפולה ומכופלת, כי לא קל להוריד טומאה מהאדם. וזהו גדר ספירת שבעה הנקיים. מה פירוש שבעה נקיים? למה זה קרוי מכונה שבעה נקיים? ימים שיהיו נקיים לגמרי מכל סיג וטומאה, ושיהיו רצופים באופן שיהיו זה אחר זה, שאם תתגנב לביניהם טומאה כלשהי, צריך להתחיל הכל מחדש. רק כך אפשר לצפות לבניין חזק ושלם של רוחניות מוצקת. כלומר, הרב דסלר מסביר את הרעיון שעומד אחרי ההשוואה שמשווה הזוהר הקדוש את שבעת השבועות הללו שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכם, שספירת העומר כסמל, כמסמל, כדומה לשבעת הנקיים של אישה שהיא נמצאת עכשיו במצב שהיא לא, נקרא לזה, אסורה על בעלה, הזווה יכולה להתחיל לספור ימים נקיים מתי? רק אחרי שהיא פוסקת מלראות דם. כלומר, מטרת ספירת שבעת הנקיים ליצור רצף של נקיות, נקיות רצופה יום אחר יום. ואם יש באמצע פתאום שינוי, אז מתחילים מההתחלה, לא ממשיכים מאיפה שהיינו, אלא מתחילים מההתחלה. כדי ליצור נקיות צריך רצף. גם ימי ספירת העומר, ימי ספירת העומר אומר לנו פה למעשה הרב דסלר, שבעבודת השם הרעיון הזה הוא דומה לחלוטין. עבודת השם, מי שרוצה להגיע לעבודת השם שלמה, מי שרוצה להגיע לידי עבודת השם באופן רציף, חזק, איתן, מבוסס, צריך לראות את ימי ספירת העומר כהדמיה, כדוגמה. אנחנו יודעים שאדם ששכח לספור, כך נפתח להלכה על פי ממן ועל פי הרמ"א, שאדם ששכח לספור לילה ויום ממשיך לספור בלא ברכה. נזכיר במאמר מוסגר שיש מי שאומר שיכול להמשיך ולספור בברכה כל הזמן, גם אם שכח כמה ימים, אבל כך לא דעת הפוסקים, רוב הפוסקים. אז אם אדם לא ספר בלילה וביום הוא סופר בלא ברכה, שזה גם כן דיון האם אפשר לברך או לא, אבל כתוב לא לברך, אז אחר כך הוא ממשיך רגיל, כי עדיין היום נמשך אחר הלילה, הוא ספר את אותו יום. אבל אדם שנאמר אתמול לא ספר והיום לא ספר, אז מהלילה הוא סופר בלי ברכה. כלומר, יש פה איזה משהו שהוא לא שלם. הוא לא שלם. הספירה לא שלמה לרמה ברכה. יש משהו חסר. ואם כן, יש מנהג יפה אצל עדות המזרח וחלק מעדות אשכנז, שאחר תפילת שחרית אומרים את הספירה של אותו יום בלי ברכה. ואז מי ששכח, אז הנה הוא אומר, וגמרנו, הוא יכול להמשיך לספור בברכה. אז לאחר שאדם משנה את דרכו והוא עובר מרשות הטומאה לרשות הקדושה, עדיין אין לו שום ביטחון שהוא יתמיד בדרך החדשה שהוא בחר לו. כלומר, עצם זה שהוא בוחר בדרך החדשה, זה אומר שהוא עשה תשובה, הוא רוצה לתקן מה שלא היה בסדר. ואם הוא רוצה לתקן מה שלא היה בסדר, הוא צריך להיות מאוד מאוד נקרא לזה קשוח כלפי עצמו בדרך החדשה. לא לוותר לעצמו, לא ליצור מצב של חוסר רצף במה שהוא קיבל. הוא צריך שיהיה שבעה נקיים רצופים, ואם משהו באמצע יקלקל, מתחילים מחדש. כלומר, נאמר, אני החלטתי לקום בוותיקין, נתתי דוגמה, לקום מוקדם, כן, לתפילה, אז הצלחתי יומיים שלושה, ביום הרביעי לא הצלחתי, אז אני מתחיל מההתחלה. אני צריך להיות קשוח כלפי עצמי, שביום הבא אני מתחיל מההתחלה, ואני לא סופר את מה שהיה, בזה ששברתי זה נשבר. זה נשבר הכוס, אין כוס. קונים כוס חדשה. זאת אומרת, מתחילים מחדש. כי החוכמה היא ליצור רצף של חיבור אל הקדושה. אם אתה יוצר קשר עם הקדושה בחלקיות, למעשה לא הגעת אליה. לא תפסת, לא התחברת, לא, אתה לא שם. כך אומר הדסטר. אם כן, למעשה, אנחנו צריכים לראות בימי ספירת העומר, כמו שמצאנו בפרשה שלנו, וספרתם לכם ממחורת השבת ביום אביאכם את עומר התנופה. זאת אומרת, זו ההתחלה, אני מתחיל דרך חדשה, אני מקריב שעורים, ואני מתחיל לספור. 50 יום ורק אז אני עולה ממדרגת הבהמה שאוכלת שעורים למדרגת שתי הלחם שעשויה מחיטה והיא נועדת לאדם. כלומר, הימים הלל הם ימים שבהם כל שבוע ושבוע אמורים לתת לנו תזכורת שאם לא הצלחנו בשבוע שעבר לשנות, לשוב בתשובה על איזה עניין מסוים שבחרנו, מתחילים מחדש עוד פעם. הראיה שאנחנו סופרים כל שבוע ושבוע ומוסיפים אותו למניין של שבוע שעבר. מזכירים אותו. היום כך וכך ימים לעומר שהם כך וכך שבועות. זאת אומרת שלמעשה אני אומנם פספסתי, אבל אני מחובר אל הראשית. מהי הראשית? הרצון לספור, הרצון לשוב. כלומר, עצם התופעה שאני רוצה לעשות תשובה לא צריכה להישבר אם בדרך לא הצלחתי ומעדתי באמצע. תתחיל מחדש. זה הרעיון שתמול כאן בדברים של הרב דסטר. הרב דסטר היה תלמיד שקראו לו רבי חיים פרינלנדר. והוא מעמיק ומרחיב את דבריו של רבו, וזה לפניכם מקום מספר 3. ואני מאוד מבקש להתבונן במקום. צריך, אם רוצים להבין קצת יותר את מה שקרה לעם ישראל מאז התהוותו כעם במצרים, ועד ימינו אלו ממש, באלפים תשע"ט, צריך למעשה, אומר רב חיים פרינלנדר, לחלק את ההתהוות הזו לשלושה חלקים. כשם שאצל אישה בהתהוות העובר, בהתהוות האדם בקרבה, יש למעשה שלושה חלקי התהוות. גלות מצרים, 210 שנים שהיו משועבדים למצרים, מהווה בחינה שאנחנו קוראים לה אישה מעוברת. כלומר, משהו קורה, ומי שמתבונן אל אישה מעוברת, שקרסה בין שיניה, כלומר כבר רואים שהיא בהיריון, ולוואי בכל נשות ישראל היהודיות והקשרות יזכו לפרי בטן. הרי אנחנו רואים ולא יודעים מה יש שם בפנים. בדורות קודמים לא היו מכשירים שהיו יכולים לבדוק מה קורה. אבל אתה רואה שמשהו מתהווה שם. הוא נסתר. אבל הוא גלוי בבחינה החיצונית שלו. וזה נקרא עיבור. לאחר מכן, יציאת מצרים. זה הלידה. אז ברוך השם, תודה לאל, יהי רצון שכל היושבות על המשבר וצריכות ללדת בעם ישראל ילדו בקנות ובשמחה ותחזורנה הביתה בידיים מלאות ושמחות. הרי יש תקופה של עיבור ויש תקופה של לידה. אבל יש עוד שלב, ודבר עליו בהמשך. אבל התקופות הללו, בין יציאת מצרים, היציאה מן הגלות ללידה, זה המעמד הגדול, הנשגב, מעמד מתן תורה. ולמעשה תסתכלו בפנים, הרב פרינגלדן מסביר בעריכות ולהשתדל לעשות זאת בצורה בהירה וברורה. ואני קורא את דבריו. אומר הרב פרינגלדן, הראשון, גלות מצרים, נמשלה היא לימי העיבור כמו העובר המתרקן ומתפתח מבפנים, ולא נראה מבחוץ. כך הכין הקדוש ברוך הוא בגלות מצרים את יצירת ישראל וגאולתו מתוך הנהגת אסתר פנים. כך נתפתחו לעם. אם אפשר לסגור את החלונות, זה מחריש אופניים. תודה. כך נתפתחו לעם, אומר הרב פרינגלדן. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. תוך כדי עינוי, גדלו ונהיו לעם רב. אולם הנהגתו התברך עם עמו, הייתה באסתר פנים, ולא ראו כלל כי אמה שם ימה. אם היינו שואלים את אותו יהודי עבד במצרים, האם הוא רואה את יד השם בתוך מה שעובר עליו, אני מעריך שהתשובה הייתה אמיתית וכנה, לא מה פתאום. או כמו שאנשים שואלים היום, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? על פניו, לפי איך שזה נראה, לא רואים. לא רואים. ואם כן, זה לא הנושא שלנו. נתתי רק דוגמה, אתה צודק, זה נושא בפני עצמו. אז אני מאוד מבקש שלקראת שנה הבאה, תזכירו לי, אז אולי אנחנו באמת נעשה שיעור בנושא הזה, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה. כי השאלה עצמה היא כבר שאלה שהיא מוטעת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. השלב השני, אומר רב חיים פינלנדר, יציאת מצרים, הנמשלת ללידה. על תקופה זו נאמר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ואמרו רחמנו זיכרונם לברכה, וזה בילקוט שמעוני, כי האדם שהוא שומד את העובר ממעי הבהמה. אני לא יודע כמה יצא לכם לראות בהמות, הן פשוט יולדות. לא יודע כמה יצא לכם. זה לא פשוט, כי אין להם עזרה מילדת ומכל מיני אנשי מקצוע מסביב. באופן טבעי צריכה לדאוג לכך שהיא תלד. והגוף שלה פועל את פעולתו כפי שטבע בה הקדוש ברוך הוא. לפעמים העסק מסתבך, כמו שאצל בני האדם זה מסתבך. יש לידת עכוז, ויש קטע שבו העגל או הדביר פשוט נתקעים. ועד הבעלים מנסים לעזור, ומנסים לסייע לבהמה שמתייסרת איסורים קשים ואין הפידורל. היא סובלת. ואז באה לבהמה הזו, מנסה לילד, והוא מוציא את העובר החוצה, שומט אותו החוצה. לכן אומר המדרש, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, כעניין שנאמר והקרב והקרעיים. וזה מלשון מקרב גוי. גוי מקרב גוי, אומר המדרש. מצב בני ישראל בגלות מצרים היה דומה למצב עובר ממעי הבהמה. הוא סגור בבטן אמו כל ירחי העיבור. אין לו זהות עצמית, והוא חלק בלתי נפרד מהעין, עומר ירח אמו. זאת אומרת שהשלב הזה של יציאת מצרים, זה נקרא לזה להוציא מהמעין, מהתוכיות של מצרים את עם ישראל. לילד בכוח, לא לידה קלה. ממש לא. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, רק חמישית יצאו 20%. השאר לא יצאו. היה קשה מאוד, וכמו שאומרים היום, יותר קל להוציא את ישראל מהגלות, מאשר את הגלותיות מיהודי. היהודים עד היום, חלקנו, חיים כמו בגלות, רק תחת דגל ישראל.
יש הרבה דברים לא.
בנפש, מבחינה נפשית, מרגישים פה בגלות, מתנהגים פה בגלות. ואם כן, אומר רב חיים פרידלנדר, בשלב השלישי, זה אלו הם הימים שבין יציאת מצרים לקבלת התורה. וספרתם לכם ממחורת השבת. מה הרעיון לספור? כולנו אוהבים שבהגיע היום שבו באנו לעולם, עושים לנו מה? מסיבת יום הולדת. תלוי באיזה גיל, בגילאים הנמוכים וכמה האמא השקיעה בגן, ואחר כך כל אחד בעצמו. אבל הרעיון המרכזי הוא שאנחנו משנה לשנה אמורים לגדול. לא במובן הפיזי. זה קורה לכל יצור שנברא שהוא גדל. וזה מיוחדות לאדם. גם עשבים שגדלים בחוץ, עשבי פרי, קוץ ודרדר. אין לך צמח וצמח, אומרת הגמרא, שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. תגידו לי אתם, המאמר הזה של הגמרא לא קשה.
המגדלים גם אם רוצים גדל.
אני אשאל לי שאלה. אני אחזור. אין לך צמח וצמח שיש עליו שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. מה קשה באמירה הזו? וואו.
מה שמע לכם פה?
לא קשה?
לא, כי כנראה שזה אתה בקשה.
לא, אבל מה קשה? תגידו לי אתם, צריך לתת לכם מכה על הראש כדי שתגדלו. לא הבנתי. צריך להרביץ לכם כדי שתגדלו. מה זה למכה בו? למה להכות בו? כי זה רמז. רמז להתנהלות שלנו. אנחנו גדלים בגוף ולא רוצים לגדול בנפש. זה להרביץ לנו. ולכן נאמר צמח, עשב ועשב. זה להרביץ לו. כדי שיבין למה הוא בא, למה הוא נולד, למה הוא נוצר. זה להכות בו. כי האדם יש לו נטייה לגדול בגוף. ופחות להקדיש לגידול הנפש שלו. לכן אומר הרב פרידלנדר, לאחר הלידה באים ימי הגדילה. כל המדרגות שקיבלנו במתנה בעת יציאת מצרים, עלינו לעשותן יסוד וקניין בנפשנו על ידי עבודה עצמית. זה לא יבוא במתנה. מחילה. העלייה הפתאומית שהייתה ביציאת מצרים אין בכוחה לעמוד לאורך זמן. כי מטבע הדברים ההתרגשות הראשונית מתקררת כעבור זמן, וכולנו מכירים את זה שאנחנו מתלהבים מהר ומתקררים יותר מהר. ההכרה, אני חושב שהיה פה מישהו, ההכרה שהגיעו לה על ידי ראיית ניסים אינה נעשית קניין עצמי של הנהגה. האדם מניסים מתפעל בזמן הנס ואחר כך שוכח הכל. ולכן לדוגמה, אדם שנעשה לו נס במקום מסוים, כל פעם שהוא עובר שם הוא אומר ברכה. ברוך שעשה לי נס במקום הזה, ושאלת שאלה למה? אם זה משום הכרת הטוב, אז אתה צריך להודות, אני אעשה לך שבכל יום עימם. למה דווקא שם, ולא רק הוא, אלא זרעו וזרע זרעו שעוברים שם, אז אומרים ברוך שעשה נס לאבינו או לסבר, או לסבא שלנו, בלי ברכה. בלי שם השם. למה? כי אנחנו... למה? עובר זמן, בסדר! טוב, אז נגיד האדם אמר תאונת דרכים לא עלינו לא עליכם באיזה נקודה על הכביש, בדרך הביתה או בדרך איזה מקום קבוע, אבל הימים הראשונים הוא יברך, כי הוא זוכר מה עבר עליו, ואחרי שבוע, שבועיים, הוא ישכח פה איזה יום, ופה יומיים, ואחרי חודשיים, שלוש, הוא בכלל ניסה שם ושכח שהיה משהו. אחרי יספר מכי, תדע פה איזה תאונה. אנחנו מתקררים מהר יותר מאשר מתלהבים. ואם כן, זה מה שקרה במצרים. מכל הניסים וכל הנפלאות וקריעת ים סוף ומה שלא יהיה, עם ישראל מתקרר מהר מאוד. הראיה שאחרי שלושה ימים במדבר הם כבר מתלוננים כי אין מים. כבר יש תלונות, כבר יש כל מיני מסתפקים למיניהם. ארבע שאלות, תניח כרגע. כן, לא הבנתי. כן, כן. ולכן זה הזמן שהיה לעם ישראל, אומר רב חיים פרידלנדר, שימו לב בפנים, ההכרה שהגיבו לה על ידי ריאת ניסים אינה נעשית קניין עצמי של הנהגה גם בחיי היום יום. אתה הגיע העת לבסס ולקבוע את הגדלות באופן קבוע, כלומר להיות קבועים בהתגדלות. לאחר העלייה הפתאומית של מי יעלה בהר השם, שזכו לה למתנת שמיים, חייבים בני ישראל לעשות בכוחות עצמם כדי להגיע למי יקום במקום קודשו. דהיינו, לקבוע ולייצב בדרך ההתפתחות וההתבססות באופן איטי את הגדלות שזכו לה באלו ממתת ימי הספירה, שלפני מתן תורה, שבהם היה בני ישראל לעמול כדי שהמתנה שקיבלו תהיה קניינם בדין, שכר של עמל ויגיעה. מה יוצא מזה? אומר הרב חיים פרידלנדר, ש-49 הימים הללו שאנחנו נמצאים בתוכם היום 17 ימים לעומר, כבר 17 ימים אנחנו במהלך ההתגדלות, הם ימי הכנה להתבססות של הקניינים הרוחניים שזכינו להם בליל הסדר ופסח, כדי שיהיו ראויים לקבלת התורה למעמד הר סיני. הנה פלאות. ואם השווינו את הימים הללו לימים של נקיים, והייתם נקיים, זה לא סתם אמירה, צריכים להיות נקיים מהשם ומאדם. זו תקופה שבה העניינים של בן אדם לחברות תופסים נפח משמעותי מאוד בניקיון שבן אדם לחברו, כי אין לך אדם שלא פוגע בחברו באופן כזה או אחר. אני כבר כאן אומר בנקודה הזו, אני מבקש מחילה מכל מי שפגעתי בו, כי לא בכוונה הדברים. אין לי כוונה להזיק עוד דווקא לדבר נגד אישו. אבל אני נמצא במקום, ולא רק אני, כל מי שנמצא במקום שהוא צריך להביא רעיון, לחנך,
לתקן,
מוצא את עצמו במצבים מאוד מורכבים, שמצד אחד הוא צריך לעמוד על מה שצריך, והשני עלול להיפגע. וזה לא כך פני הדברים. זה לא פנימיות הדברים. הרי ביקשתי מחילה בעניין. כי אלו הימים שבהם מתו תלמידי רבי עקיבא, אנחנו יודעים שפסקו מלמות בל"ג בעומר. אבל יש לה שומרת שמתו עד שבוע. לא באותה כמות. לא במספרים של מאות ביום. אבל הרעיון של בין אדם לחברו הוא קשור גם עם ספירת העומר, להיותם נקיים גם מהאדם, לא רק מהקדוש ברוך הוא. ולא הימים הללו של ימי הספירה שמושבים לימי שירת הנקיים של אישה, שהיא מצפה, היא בודקת כל יום שלא תהיה תקלה. זה הרעיון שלנו. אנחנו צריכים לבדוק כל יום את עצמנו שלא תהיה תקלה בהכנה שלנו אל הקודש בחג השבועות. חג השבועות זה לא רק לבגוד גבינה. חג השבועות זה יום שבו האדם קוצר את החיטה, את האדם, קוצר את העמל והיגיעה שלו שהוא עשה בקדושה וניקיון מן הטומאה. וזה מצריך רצף, רצף של עבודה. אז אם לא הספקנו בשבוע הראשון הספירה, לא נורא, תתחיל מחדש. הנה אנחנו היום השלישי של השבוע השני. תתחיל עכשיו, אבל תיצור רצף.
לא,
אני מדבר עכשיו ב... לא על הספירה, דיברתי במשל. כלומר, למעשה, מה שאנחנו רואים בדברי הרב חנפלין הגיורץ, שתאריך ההתאבות הזו של עם ישראל, היא באה מתוך נקודת מבט של ימים שבהם אנחנו מתבססים בפן הרוחני, כדי לזכות לנצח, לקבל תורה שתעשה בנו רושם, ולא רק תוביל לציונים יחדים, או בחינות כאלה או אחרות. זה לא משמעות התורה. התורה אמורה להיות חלק מהותי מחיינו. היא צריכה להיות השביל שעליו אנחנו הולכים ואיתו אנחנו צועדים. ורק איתו היא המכוונת, כמו אם שדואגת לבנה, גם כשהוא חולה. זו התפקיד של התורה. ואנחנו צריכים לשאוף להגיע לזה. וגם אם לא הצלחנו, צריכים להתחיל מחדש, ולא להרים ידיים. בואו נמשיך ונסתכל בדבריו של הרב חיים פרילנדר הלאה במקום מספר 4. למעשה בהמשך אותו מאמר שמופיע בספרו שפתי חיים, הוא אומר הלאה, תסתכלו במקום מספר 4 בבקשה. כתוב בתיקוני זוהר, תיקון חף א', על ממתת ימי העומר, כי הם כנגד ממתת תיבות שבפרשת שמה ישראל. כולנו מכירים את הפרשה. 49 תיבות יש בפרשת שמה ישראל. ביציאת מצרים קיבלנו את האמונה וההכרה ביחידו של עולם, שמע ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד. ובימי ספירת העומר, עבודתנו לחזק ולבסס זאת, על כל אחד להוסיף חיזוק, ותעברו לצד השני של הדף, להוסיף חיזוק של קבלה ברצון לעבודת השם יתברך. כלומר, יש עוד מדרגה. מדרגת הנקיות היא לא רק לדאוג שיהיה נקי, אלא כמו שאישה עושה הכל כדי שתהיה נקייה וטהורה לקראת החיבור, ההתייחדות, היחד שלה עם בעלה בהגיע הרגע. היא עושה את זה והיא עושה את זה ברצון. היא עושה את זה מתוך געגוע. היא עושה את זה מתוך שאיפה, מטרה. כי היא רוצה לחזור להיות עם בעלה, לא מרוחקת, מנותקת.
אבל גם שהיא צעירה, היא רוצה שהיא...
זהו, אז אתה לא מבין מה אנחנו מדברים, סליחה שאני אומר לך. כשאישה נמצאת במצב שהיא אסורה, אז היא מתגעגעת לחזור, נכון? לכן, אומר הרב חיים פרילנדר, בימים אלו, שמפסח עד עצרת שבו ניתנה תורה, אשר באמת הוא זמן מתן תורה, של מי? של מי? של כל אחד ואחד. לכן אנחנו אומרים בתפילה בחג השבועות זמן מתן, מישהו זוכר? תורתנו, לא זמן מתן תורה. זאת אומרת כל אחד ואחד זה הזמן לקבל, וכל אחד ואחד צריך להיות מה? פנוי לזה, מוכן לזה. יש רמב"ן, רבי משה בן נחמן בפירושו על התורה כותב בפרק כ"ג ספר ויקרא, תסתכלו אצלכם מקום מספר 5, וציווה בחג המצות שבעת ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם, כי כולם קדושים ובתוכם השם. הוא מנע ממנו 49 יום, 7 שבועות כימי עולם. וקידש יום שמיני כשמיני של חד. והימים הספורים, שימו לב לחידוש אומר הרמב"ן, הימים הללו שלנו עכשיו, הימים שאחרי שביעי של פסח, מי אז, מה שקוראים מסרוחה, הימים הספורים בינתיים, כלומר הימים שבין איסרוחה של פסח ועד חג השבועות, ככולו של מועד בין הראשון של החג, של סוכות, והשמיני בחג, כמו שמיני עצרת. מעניין, אנחנו רואים את זה שמחת תורה, אבל המושג שמחת תורה לא מופיע בתורה. היום השמיני נקרא שמיני עצרת, ואיך התורה קוראת לחג השבועות? כי חג השבועות לא מופיע בשם הזה. עצרת תהיה לכם. אומר הרמב"ן, 49 ימים הללו של ספירת העומר זה ימים של חול המועד. כן, זה בסדר ששומעים לך גם. ימים של חול המועד. ולכן הימים הללו הם ימי חול המועד, ואנחנו יודעים שמה שמובא במשנה, שכל מי שמבזה את המועדות, הכוונה היא לימי חול המועד. והוא יום מתן תורה, זה היום השמיני. שהרם בו את אישו הגדולה בדבריו שמנו מתוך האש, לכן יקראו רבותינו בכל מקום חג השבועות עצרת. כי הוא כיום השמיני של חג שקראו הכתוב, כן, שמיני עצרת. מעניין. על הבסיס של דברי הרמב"ן אומר הרב חיים פרידלנדר, שהימים הללו מפסח ועד שבועות הם יחידה אחת, כאשר יום הראשון והאחרון זה יום טוב, וכל מה שבאמצע זה כנגד יום אחד בחול המועד פסח או בחול המועד סוכות. אז השבוע הראשון של הספירה זה כנגד יום הראשון של חול המועד פסח או סוכות. כל זה כדי שנבין את משמעותם של הימים הללו. הם ימים מיוחדים, הם ימים מקודשים, הם ימים סגוליים. לכן תסתכלו מה שהוא אומר במקום מספר 6. כי באמת, מצד הרעיון, מתי לדעתכם היה צריך להיות חג השבועות? אם לא היינו צריכים לספור, מתי היינו קובעים את חג השבועות? מיד אחרי יציאת מצרים, כי בשביל מה יוצאים למצרים? שיקבל תורה. לא כדי ללכת ולרקוד או לקנות כרטיסים לאירו ביזיון. לא מעניין. לא מעניין. כלומר, תכנית יציאת מצרים היא כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אז תסתכלו מה אומר רשב"י. אומר רשב"י, במקום מספר 6, בשיר השירים רבה, תני רשב"י בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה היו דומים? למה היו דומים? לבן מלך שעמד מחוליו, היינו חולים, ועברנו, אבל אדם שיוצא ממחלה עדיין הוא לא כזה חזק, הוא רק התאושש מהמחלה. אמר לו פדגוגו, המחנך שלו, ילך בנך לאסקולה, ילכו עכשיו לבית ספר, יאללה הוא בריא שיחזור לבית ספר. אמר לו המלך, עדיין לא בא בני בזיו שנשתנה מחוליו. הוא נכון, הוא כבר עומד על הרגליים אבל הוא חלש, אלא יתעדן ויתעדן בני 3 חודשים במאכל ומשתה, ואחר כך ילך לאסקולה. גם בשעה שעצרו ישראל ממצרים. זה הימים הללו שאנחנו צריכים להתחזק בהם ברוחניות, בקדושה, בטהרה. כלומר, ביציאת מצרים זכינו לגילויים גדולים, בחג הפסח חסד נפלא, לסדר, פסח, מצה ומרור, כל משפחה ומשפחה כמנהגיה. איזה יופי, זה התעלות. יצאנו ממצרים, אבל יצאנו מחולי. חולי של כל השנה, הפסח הראשון לחודשי השנה ניסן. עם מחלות הגוף, מחלות הנפש. והתחלנו מחדש, ברוך השם. קמנו על הרגליים. אבל עדיין אנחנו חלשים. אין לנו כוח. וצריכים חיזוק. והחיזוק הוא בימים הללו שלנו עכשיו. לכן מסיים, רב חיים פרילנדר במקום מספר 7 ואומר, ואמרו הקדמונים, כי הימים האלה הם הלאות ולמופת לכל השנה כולה. כי אם ירבה בהם, שימו לב איזו סגולה נפלאה. וקיבלנו את זה לא רק מזה הקדמונים, ומופיע גם בדבריו של רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של רבנו הארי, שדרך אגב אתמול היה יום היורצייט שלו, יום פטירתו. א' יא. קברו נמצא בדמשק. נפתחה, הוא נפטר בדמשק. אומרים לנו רבותינו, מביא רב חיים פרילנדר, ואמרו הקדמונים כי הימים האלה הם הלאות ולמופת לכל השנה כולה. יש פה מישהו שרוצה להתקדם רוחנית, כדאי להקשיב. כי אם ירבה בהם בתורה ומצוות בימים הללו, כן יהיה מראשית השנה ועד אחרית השנה. מי שבימים הללו יתקרב אל הקודש ויתנקה, הוא קנה קניין שנתי. שנתי זה בשורה, זו סגולה. וכן בהפך חס ושלום. כי על כל אלה, כל אחד מאנשי ישראל בקרב אלה הימים ראוי לפנות מעט מעסקיו יום יום, לקבוע עיתים בחוכמה ומוסר ויראת השם, לעשות שינוי מכל מה שרגילים. כי לכאורה אלה ימים רגילים, לא? אין לנו חגים, אין שום דבר בדרך, חוץ מפסח שני, לבעומר, בדרך כלל זה יהיה תמיד באותו שבוע. בסדר, הימים רגילים ברובם. רבותיי, אלה ימים מיוחדים, ימים קדושים, ימים סגוליים. מי שרוצה להידבק בקדושה, מי שרוצה להידבק בקדושה, שיתחיל עכשיו, וייצור רצפים, וממילא יהיה רצון שנזכה לנצל את התקופה הזו של ספירת העומר להכנה עצמית אמיתית לקראת חג מתן תורה. בהצלחה ובשמחה.